שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך, חורף נעים ומוצלח, שנזכה יחד ללמוד הרבה הרבה תורה לאורך ימים ושנים, ויהיה לקדוש ברוך הוא נחת רוח בכל מה שאנחנו עושים.
חזק וברור. הרב, בקהילות שונות בעולם, ככה נודע, פרסמו, הכריזו על השבת. אנחנו כל שבת קודש פה בארץ ישראל שומרים בקפדנות, מחזקים את שמירת השבת, אבל נצטרף לאחינו שבגולות, למעלה מ-350 קהילות שהכריזו על חיזוק השבת. נעורר ונעודד, כבוד הרב.
חשוב, אחד הדברים הבסיסיים שלנו, של עם ישראל, זה השבת קודש. ושמרו בני ישראל את השבת, ורב סעדיה גאון כותב, יותר מששמרו ישראל על השבת, השבת שמרה עליהם. וידוע שבחכמי הקבלה כותבים שהיהודי נקרא בן השבת, כי אנחנו, הבן זוג שלנו זה השבת. ולכן עם ישראל בלי שבת זה לא עם חס ושלום. אז כל הכוח שלנו זה עם ישראל להיות עם השבת, והלוואי והיו פה יהודים רבים יודעים את קדושת השבת ומבינים את ערכה ושומרים אותה, ואפילו אם היה יוצא איזה מבצע ששבת אחת בשנה, כמו ביום כיפור, איך ששופטים כולם היו שופטים ממלאכה ומנסיעות ומכל מיני חילולי שבת המוניים למיניהם, היה זה ודאי שכרנו, זה יהיה זכויות גדולות וסניגוריה גדולה בשמיים.
אמן ואמן, נחזק ונתחזק כאמור בשמירת השבת. ברשות הרב, אנחנו כבר לפני שאלת המאזין הראשון, שאלה של אברהם מהמרכז. שלום לך אברהם. אברהם? אברהם לא שומע, אנחנו בודקים. שלום לאברהם השני.
שלום.
בבקשה.
שלום.
כן. אני יכול לשאול את השאלה?
בכבוד.
אני נהג אוטובוס.
כן.
ועולים לי תלמידי ישיבות, כן. מעל גיל 18, כן. עם כרטיס של אח שלהם, של חבר שלהם, שהוא פחות מ-18, כדי שיקבלו את ההנחה. השאלה שלי, אם הם, זה מותר להם לעשות את זה, ואם אני שותף, אם חלילה אסור להם לעשות את זה, אז אם אני שותף לאיזושהי עבירה.
ודאי שאסור להם לעשות את זה. אתה צריך להוכיח אותם, מקסימום אותו פעם תוותר, אבל תאמר להם שבפעם הבאה הם לא יעלו לאוטובוס. כי אסור לעשות את זה, יש בזה
משום גזל. אני שואל אותם, בני כמה אתם? אני שואל אותם. הם אומרים לי, מעל 18.
ויש בזה גם כן חילול השם, שרואים שיהודים שומרי מצוות עושים דברים שכאלה. אז ודאי שאתה צריך להוכיח אותם. אז מקסימום תוכיח אותם הפעם, ותאמר להם שזו הפעם האחרונה, ויותר אסור יהיה להם לעשות זאת. תבורך בשמיים.
תודה לך, כבוד הרב.
תודה לך.
תודה למאזין אברהם, שלום. ואנחנו איתנו מאזינה נוספת, נחמה. שלום לגברת נחמה.
שלום, כבוד הרב, שלום לכם.
שבת,
הייתי רוצה מאוד להודות לכם. חודש טוב ומבורך.
אמן.
רציתי להודות לכם באופן אישי, ולומר לכם, שכל חיינו היהודיים השתדרגו בזכות הדרכותיכם. לדוגמה, הקדמת הלימוד בערב הושענא רבה שהתפשט בהרבה מאוד קהילות, ועל כל פרט ופרט תבואו על הברכה, וריבונו של עולם ישפיע לכם הרבה טוב, בריאות והצלחה בכל.
אמן.
רב, דמתי רוצה לשאול, כיצד ההפטרה שהייתה אמורה להיות בפרשת נוח, אנחנו השבת ראש חודש ולכן היא תהיה אחרת, היא דומה בדיוק לאותה פרשה כי תצא, עוני עקרה לא ילדה, וגם זכיתי לשמוע את השיעור שלכם השבוע, וגם ציטטתם את פרשת כי תצא לגבי הרבה פירושים המקבילים לפרשת נוח. איך זה, מה הקשר בין פרשת נוח לבין פרשת כי תצא בטובכם?
יש קשר אחד ויחיד, והוא צריך לדעת שההפטרה נתקנה בזמן התלמוד, או תקופת המשנה, תקופה יותר מוקדמת. מדוע? כיוון שהגויים ששלטו כאן, פעם זה היה הפרסים ואחר כך זה היה הרומאים, גזרו שלא יקראו בתורה בשבת. מה עשו חכמים? תקנו לקרוא הפטרה במקום קריאת התורה. ובהפטרה תקנו שיהיו 21 פסוקים כנגד 7 עולים, שלכל עולה יש 3 פסוקים, כדי שלא תשתכח קריאת התורה מישראל. והפסו ומצאו, ורואים את זה לאורך התלמוד, בעיקר במסכת מגילה, שלכל פרשה התאימו את ההפטרה שלה. וכנ"ל גם לגבי החגים. התאימו לכל חג את ההפטרה מעין אותו אירוע או אותו קשר ששייך לאותו חג. למשל, בראש השנה אז הביאו ותתפלל חנה ואת כל העניין, כמו שחנה נפקדה בראש השנה. לכן על זה הדרך. לגבי פרשת נוח, המקום היחיד שנזכר בנביא זה היה בישעיה. פסוק אומר, כי מן נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור עוד מן נוח על הארץ, כן נשבעתי מגאור עלייך ומקצוף בך. אז כיוון שכאן נזכר עניין של מן נוח, אז תקנו לומר את ההפטרה של נזכר בעניין של נוח, וזה הקשר היחיד שישנו בהפטרה הזאת, וכל זה כדי שלא תשתכח תורת קריאת התורה. אחרי שנפסקה הגזרה, פסקה הגזרה, אומרת הגמרא שהחכמים השאירו את העניין במקומו כדי לזכור את הנס שעשה הקדוש ברוך הוא, שלא הצליחו לעקור מאיתנו את קריאת התורה. זה הטעם לפי הפשט, לפי הקבלה יש טעם נוסף. אומר רבנו ארי שהגיע שהירידת הדורות גרמה שהיה צריך להשיג את האור של שבת, לא מספיק היה בשבעה עולים שעולים לתורה בספר התורה עצמו, בחמישה עומשי תורה, אלא צריך שיעלה עוד עולה נוסף בתור מפטיר ויקרא הפטרה, ויש לזה צורך לקדושה של היום. ולכן אנחנו ממשיכים עד היום גם במנהג הזה של קריאת התורה וגם במנהג של קריאת ההפטרה. תודה רבה. השבת באמת, כמו שהעירה המאזינה הנכבדה, אנחנו נקרא, כה אמר השם, השמיים כסאי, כיוון שזה שבת וראש חודש, ואחר כך יש מוסיפים לפי שיטת מרן הבית יוסף, גם ויאמר לו יהונתן מחר חודש, כיוון שגם, השבת אין לנו את זה, כי היום היה ראש חודש, ובשבת זה יום השני של ראש חודש. אבל כשיוצא ראשון ראש חודש גם, מוסיפים ויאמר לו יהונתן מחר חודש. אז השבת אנחנו נקרא רק את ההפטרה של כה אמר השם השמיים כסאי, שמסיימת והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר אדוני. תודה רבה.
כן, תודה רבה למאזינה, שאלה מחכימה, ותודה לכבוד הרב של תשובה גם כן בהתאם. אנחנו עם מאזין מהצפון, שלום למאזין.
שלום
וברכה
הרב.
שלום, שבת שלום.
ערב ראש חודש טוב, ראש חודש טוב הרב.
טוב ומבורך.
רציתי לשאול את הרב בקשר לגבי תספורת היום ותגלחת, האם מותר?
מעיקר ההלכה מותר, ושוב זה מתקשר עם שאלה ששאל מן דהוא בשבוע שעבר לגבי צוואת רבי יהודה יחסית. אחד מצוואות רבי יהודה יחסית שלא הסתפר ביום ראש חודש. אבל הפוסקים כבר כתבו שבזה לא קיבלנו, גם בזה לא קיבלנו את הנהגת רבי יהודה יחסית, כיוון שכבוד שבת, אז יש מקום להסתפר ולא צריך לחשוש. אז הנה עוד ראיה שלא מקיימים תמיד את צוואת רבי יהודה יחסית, וגם אלה שקיבלו בחלק דברים לא קיבלו. ולכן אפשר היום להסתפר ואפשר להתגלח כרגיל, כי כל מי שרגיל להתגלח לכבוד שבת, יתגלח גם היום.
כן, אכן, כבודה, הנה גם שבוע שעבר, גם השבוע, כולם נדבקים בתקנת רבי יהודה חסיד, אשריהם ישראל, אבל אנחנו נמשיך לשמוע שאלות. יצחק מירושלים, שלום לך.
שלום לכם, כבוד הרב, קדיש טוב.
שלום וברכה רבה.
שלום, כבוד הרב, רציתי לשאול בקשר לשמיטה, כבוד הרב. אנחנו כבר כמה שמיטות, 3 שמיטות, אנחנו בארץ נוהגים לקחת יבול נוכרי. לפני כמה זמן שמעתי מרבנו ורבי יוסף שאמר שיתר מחירה הוא אפילו לבני תורה. אני רוצה מאפשר כאילו לקבל על עצמי לקחת יתר מחירה להרבה סיבות. האם יש עניין לתת נדרים?
רבותינו לימדו אותנו שכאשר אתה רואה חילוקי דעות בין גדולי ישראל בשיטות שונות, נערה נערה ופשטה, כלומר כל אחד, כמו שכל ארץ וכל מדינה וכל עיר יש לה את הנהר של המים שלה שממנה הם שותים, וזה כולם, וכולם בסוף מגיעים לאותו מקום ומתחברים יחד, ככה גם אנחנו. אז כל אדם שיש לו איזה רב גדול שעליו הוא סומך, בוודאי שיש לו על מה לסמוך, וחלילה לנו לערער או לומר שזה צודק וזה לא צודק. בוודאי כולם קדושים, כולם יראים, כולם אהובים, כולם ברורים. עכשיו לעצם העניין, אם אפשר בקל לשמור את השמיטה על ידי, אם זה יבול נוכרי או יבול חוץ לארץ או כל מיני דברים אחרים שאין בהם קדושת שביעית, אז בוודאי שזה כדאי. אבל בדברים שאי אפשר לך ואתה רוצה לסמוך על יותר מחירה, אז באמת באותם דברים אתה יכול לסמוך על יותר מחירה. עכשיו לומר אם אני צריך לעשות התרה או לא צריך לעשות התרה, אם אתה לא עוקר לגמרי את המנהג הזה ועדיין אתה ממשיך לשמור שביעית ומשתדל כאשר יש ביכולתך להשתמש ביבול נוכרי, אז כן, אז אתה לא צריך לעשות התרה, אז תשתמש מתי שאתה יכול ביבול נוכרי, בסדר. מתי שאתה רואה שאתה למשל מוזמן למקום מסוים ושם זה יהווה פגיעה בהם, או שאין צריך להשיג איזה סוג פרי או ירק שהוא זקוק גם לבריאות של בני הבית, שזה אחד ממרכיבי המזון העיקריים של האדם, של הגוף, אז אתה רשאי להשתמש באמת ולהסתמך על זה. מה גם, והסיבה שאני אומר כן, כיוון שמשמיטה לשמיטה המצב משתפר יותר בהן שתעודות יותר המחירה נעשות יותר תקפות, והן תקפות גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה משפטית, והן משום שהיום רוב ככל היבולים, בעיקר הירקות, זה לא תוצרת הארץ ולא גידולי ישראל, יש מהם חלק גדול של הערבה הדרומית, חלק גדול זה מיובא מחוץ לארץ, ירדן, טורקיה והולנד ועוד, ואין חלק גדול שנמצא כאן בארץ שהוא מגודל על ידי נוכרים בקרקעות של נוכרים. אז לכן יש הרבה צדדים להקל כאשר יש צורך, אני מדגיש כאשר יש צורך. תודה רבה.
תודה רבה כבוד רב, תודה שלום.
תודה וישר כוח, ואנחנו כמובן בהלכות שמיטה ברשות הרב, אני אומר את זה הרבה שאלות, אנחנו מנסים לתת את האפשרות לשאול, אבל זה תורה שלמה שבעזרת השם כנראה נצטרך לעשות גם תוכנית.
עם הזמן בעזרת השם.
עם הזמן מורכב, אבל טוב ששואלים את השאלות הקטנות. הרבה שאלות באו היום לעניין ספיחין, כבוד הרב, ואני, מה הספיחין, מה התקנה וכו'.
בעיה בספיחין, אז נגיד את זה בקצרה, אתה רוצה שאני אשיב על זה?
כן, כן, הרב, ככה אנחנו נמנע מאנשים...
הבעיה בספיחין היא קצת יותר חמורה, מצד שיש כאן שמור ונאבד. בשמור ונאבד זה יותר קשה. כי אם יהודי עבד באדמה ממש, תוך שנת השמיטה, וזה התחיל החל ממוצאי שבת של ג' בתשרי, כי בראש השנה ושבת אף אחד לא חשוד לעבוד באדמה, אבל כל מי שעבד באדמה ושמר ודאג לגדל את הירק, וזה לא דומה לפרי, כי פירות הן לא צריכות עיבוד ושמירה, אם כי גם בהם שייך, אבל הן גדלות לבד על העצים וחונטים לבד, הגשמים משקים אותם, והם צומחים מעליהם, אז יש בהם קדושת שביעית, אבל מותר לאכול אותם. אבל בירקות, כיוון שהוא זרע אותם בידיים, וכיוון שהוא גידל אותם ושמר אותם, אז יש שם איסור ממש. ולכן, פה צריך להיזהר. אז כאן ודאי שעדיף יותר מחירה, שאם היה יותר מחירה, אז ביותר מחירה מתירים את הירקות הללו. אבל אם לא יותר מחירה, או שירקות שגודלו, אני יודע, על ידי יהודים, בקרקעות של יהודים, או ביישובים יהודיים, ושם זה נקרא בכלל נשמר ונאבד, שם יש בהחלט בעיה הלכתית חמורה, וגם לדעת המקלים, פה יש לאסור. תודה רבה.
כן, תודה רבה לרב, חזק וברוך. אנחנו נמשיך לשאלות המאזינים. איתנו ניצן מקדומים, שלום לך ניצן.
שלום, חודש טוב.
שלום, חודש טוב ומבורך.
רציתי לשאול בבקשה לגבי חזרת השעץ, האם יש מקום בזמן הזה לבטל אותה גם בגלל שלא תמיד יש תשעה שעונים אמן, גם לא כולם מכוונים באמן לפי הכוונה שכתב השולחן האור, גם יש כאלה שמשוחחים עם שכניהם או חברים בזמן חזרת השעת, במיוחד שכך כתב הרמב״ם בתשובות והרדב"ז והמביט ובשו"ת מים חיים.
חלילה וחס לעשות דבר כזה, עיין בשו"ת יהווה דעת ששאלה זו נשאלה כבר לפני למעלה מ-30 שנה ועלתה על שולחנו, הוא פסק בצורה חד משמעית שיש כאן איסור שאל תיטוש תורת אמך, ויש כאן איסור של שינוי סדרי התפילה, ויש כאן סכנה, אני מדגיש, זה פרט אחרי פרט, סעיף נוסף זה סכנה, שאם אנחנו נעשה כן, אתה לא יודע איפה אנשים יתחילו לבטל ולשנות מנהגים ולקצץ בנטיעות ולהוריד חלקים של תפילה. צאו רואה מה שהיה בזמנו, אמר הגאון הרב מגור, רבי אברהם מורדכי מגור זכר צדיק לברכה, שהוא היה פליט שואה, והוא טען שאחת הסיבות שבארצות המזרח לא הגיע לשם הצורר הנאצי, כיוון ששם הם שמרו על התפילה. לא שאני באתי לשפוט או לומר, אני רק מצטט את דבריו, זה ידוע, זה הופיע בכל הספרים, ולכן צריך להיזהר, ובפרט למשל אמירת כתורת. אמירת כתורת וקורבן התמיד בפרשת העקדה כל בוקר, כמה סודות עמוקים וכמה סיבות נוראות יש לזה. ואם חס ושלום מישהו מבטל דבר כזה, אז יכול להגיע לכל מיני סכנות וכל מיני, כי הזוהר הוא כותב שבמקום שאומרים שם כתורת, לא שולט שם מוות, לא שולטת שם מגפה, לא שולט שם עין הרע, לא שולט כישוף, לא שולטים מחבלים, שום דבר רע לא יכול לשלוט. אז למה לוותר? עכשיו, חזרת השעץ היא חמורה הרבה יותר. שתקנת חזל, וכך אנחנו רואים, א', מפסידים אמינים, אדם צריך לשמור 90 אמינים ביום, אז אין לו את ה-90 אמינים, 19 אמינים פה הולכים לריק חס ושלום. וב', העניין שלפי הקבלה, הרי כל הסיתור תפינה שלנו מתוקן על פי הקבלה. זה טעות לומר שהקבלה היא לא קובעת בהלכה, או שלא קיבלנו אותה, או שלא נהגנו אותה, או שזה מנהג בלבד. מי שאומר כן לא יודע מה הוא סך. כי אנחנו 500 שנה שקיבלנו עלינו את הוראות רבנו הארי בסדר התפילה. מרן רבנו עובדיה יוסף היה חוזר על זה עשרות פעמים, שמעתי את זה מפיו, שבסדר התפילה אנחנו כן קיבלנו את הוראות רבנו הארי, ואנחנו נוהגים על פיו, ולכן אין לשנות, ובפרט שבחזרת השעת זה הרבה יותר חמור מלחש. מאיפה הראיה? הזוהר הקדוש כותב שבלחש אסור להשמיע לאוזניו את התפילה, וגם גמרא אומרת שזה מקטני אמנה, כמו שהפסוק אומר, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע. אז אומר הזוהר הקדוש שאין להשמיע, למה? כי החיצונים נמצאים סביב האדם בשעה שהוא מתפלל, ואם הוא משמיע לאוזניו את דברי התפילה, אז חס ושלום מתאחזים בתפילתו. חוץ ממי, כך כותב הגאון הבן איש חי בספרה עוד יוסף חי, שאם האדם יודע שהוא לא יכול לחתך את האותיות כמו שצריך, הוא לא מבטא אותם נכון, והוא יבטא אותם יותר נכון ומדויק כאשר הוא ישמיע לאוזניו, לזה התירו. וכן, אם הוא לא יכול לכוון כשהוא מתפלל בלחש גמור, אז התירו לו לומר, והוא מביא דוגמה מאביו עליו השלום, החסיד רבי אליהו, שכך היה נוהג. אז אם כן יוצא איפה שבלחש יש חשש שיתאחזו החיצונים. ואילו בתפילת חזרת השעת אנחנו אדרבה ואדרבה, בדווקא זה צריך בכל רם, ואם החזן השמיט איזה מילים ואמר אותם בלחש, לא יפה עשה, אלא צריך להשמיע את כל קטעי התפילה. צריך רואה מה שכתב רבנו הארי על נקדישך ונעריצך, שאת שתי המילים הללו יכולים לומר הציבור, אבל כנועם שיח סוד צרפי קודש צריך לשמוע מפי השליח ציבור. לכן יש מדקדקים משליחי הציבור, שאם הציבור שרו יחד את הקדושה, הוא חוזר ואומר, כנועם שיח סוד צרפי קודש, המשלשים לך קדושה ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר. וכאז כולם עונים קדוש, קדוש, קדוש. אז, ולמה? כי חזרת השעת צריכה להיאמר בכל רם, ושם אין חשש מהמזיקים, כי זה בעולם הרבה יותר גבוה. אז אם כן תראה, מי שמדלג על חזרת השץ, איזה הפסד גדול הוא מפסיד. מה גם שאנחנו יודעים, מה זה אנחנו יודעים, חכמי הקבלה גילו לנו וכתבו את זה בספרי ההלכה שלהם, שלמשל בשבת התפילת שחרית, הלחש זה במדרגה נמוכה יחסית, החזרה של שחרית מדרגה יותר גבוהה, אחר כך מדרגה עוד יותר גבוהה לחש של מוסף, מדרגה עוד יותר גבוהה בחזרה של מוסף, ואז אומרים כתר ייתנו לך, וכן הלאה. אחר כך במנחה עולים למדרגה של הכתר העליון בלחש, ואחר כך הכתר היותר עליון בחזרת השץ, באתה אחד ושמחה אחד. אז תבין שיש פה סולם של מדרגות, של עולמות, שהוא נשגב מאוד מאוד מאוד. ולכן חלילה וחס לדלג על חזרת השץ, ובפרט גם לא בימי החול, שבימי החול אז השכינה יש לה עלייה, ומי שמדלג על זה מפסיד אותה. וגם, כמו שאמרתי, גם לפי הפשט, יש המון שותלקת ואחרים שכתבו שחלילה וחס לבטל מנהג ישראל, ואל תיטוש תורת אמך ואין לבטל חזרת השץ. תודה רבה.
תודה, חזק וברוך, וישר כוח. אנחנו עם עוד שאלה של מאזינה מהצפון. שלום לגברת. שלום לשואלת. טוב, אנחנו שוב ננסה לשמוע אולי מאזין אחר, מאזין משה מנתיבות, שלום לך.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
בעזרת השם, מוצא שבת, יש לי בר מצווה, מה אני צריך לקבל עליי?
דבר ראשון, במוצאי שבת, אז אם צאת השבת, אז אתה הופך להיות איש בישראל. ואם כן, מה שברכת ברכת התורה ביום שבת בבוקר, זה היה די מדין חינוך. ויצאת איזה חובה של לימוד התורה של משך שאתה לומד, משך השבת. אבל במוצאי שבת שאתה כבר בר חיובה, יש ויכוח האם אתה צריך לברך שוב ברכת התורה, כי אז נכנסת לחיוב. ולכן מה שעליך לעשות, לצאת איזה חובת כל הדעות, בברכת קריאת שמה של ערבית, שאתה אומר אהבת עולם יצאה לך, אהבת התורה ומצוות חוקים ומשפטים אותם ולימדת, תכוון לצאת ידי חובה של ברכת התורה. ואז תאמר שמע ישראל, זה מעשה המצוות עשה הראשונה שאתה תקיים ביותך כבר בר חיובה, בר מצווה, תכוון בה כהוגן את פסוק שמע ישראל, לייחד את הבורא ולהמליך אותו על כל העולם כולו וכל העולמות העליונים והתחתונים, השמיים והארץ, הים וכל אשר בהם, ולא תשכח להמליך אותו עליך, על רמח איבריך ושסע הגידיך, ולומר שהוא, ולכוון שהוא אחד יחיד ומיוחד ואין זולתו אלוהים. כמו שאמר הפסוק, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ואין שום כוח מבלעדיו. ותשתדל גם למסור נפשך על קידוש השם, לקבל עליך סקילה, שריפה, הרג וחנק בדלת של אחד, ואז אתה תהיה נשמה חדשה, איש חדש, יוצא משבת ונכנס לבר מצווה, זאת מעלה יתרה, מעלה גדולה מאוד. תשתדל אחר כך ללמוד במשך הימים וגם עכשיו בספר החינוך, לדעת את המצוות עשה של התורה, כל מצוות עשה, בפרט המצוות עשה השימושיות ששייכות בימינו, לא שרק בזמן בית המקדש, אלא מצוות עשה שקיימות היום בימינו, כל מצוות עשה לדעת את ההלכות שלה ואת הפרטים שלה, בעיקר הלכות תפילה, הלכות תפילין, הלכות קריאת שמה, הלכות ברכת המזון, כי אתה עכשיו בר חיובה, בעזרת השם תעלה מעלה מעלה. כל טוב.
שלום כבוד הרב,
שבת שלום.
יש לי שאלה לגבי ברך עלינו. השאלה היא, אנחנו 15 יום אחרי שמחת תורה, אנחנו מתחילים להגיד ברך עלינו. ואנחנו אומרים ברך עלינו 15 יום אחרי זה. בגלל שעם ישראל לקוח להם זמן לחזור מבית המקדש לבית שלהם. אז השאלה היא, למה
15 יום
לפני פסח אנחנו
לא מספיקים
להגיד ברך עלינו?
תרשה לי קודם לומר לך שזה 14 יום ולא 15, כי זה בדיוק שבועיים. ולמה לפני פסח? כי יש הבדל גדול בין להתחיל לבקש לבין לסיים לבקש. כי שם בחורף אנחנו כבר התחלנו לומר ברך עלינו, אז כיוון שזה ממשיך ועד שזה מגיע לקראת ערב פסח, אז אנחנו חודלים בפעם האחרונה שאומרים ברך עלינו, זה בערב פסח בתפילת מנחה. כלומר, אנחנו לא נעשה מעשה להפסיק, אלא כיוון שהתרגלנו לבקש, ובשמיים יודעים כמה גשם לתת, ואיך לתת, ואיפה לתת, ובאיזה יום לתת. אבל מה שאין כן כאן, שעדיין לא ביקשנו גשם. התחילה שנה חדשה, ועדיין לא ביקשנו גשם, אז לבקש כאשר זה יכול להיות שזה יזיק או יפריע להולכי דרכים, או לאלה שנמצאים בשדות וצריכים להכין את האדמות שלהם, להרוש ולזרוע, ועדיין לא הספיקו לעשות כן, אנחנו לא עושים כן, אלא בחלוף 14 יום. אז יש הבדל בין להפסיק לומר לבין להתחיל לומר. תודה רבה.
תודה למאזין הצעיר, ואנחנו עם שאלה נוספת. בבקשה, שלום לשואל. שמעון, בקורן שמעון.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
חודש טוב, שבת שלום לך. ירבו כמוך אמיתים, אנשים האמיתים כמוך בישראל. השאלה היא כזאת, שאנשים רוצים להזכיר מקום בשביל בית כנסת ולהתפלל שם עד שיהיה לנו בית כנסת. האם מותר ומקום הזה אחר כך יהפוך למקום אחר, חנות או משהו, אם זה אפשר אחרי שיש שם בית כנסת, שהוא יחזור להיות חנות.
כן.
תודה רבה.
התשובה היא כן, ועושים תנאי מראש, כאשר סוחרים דירה, חנות, רחבה, חניון, שטח ציבורי כלשהו, ועושים תנאי ויודעים שזה מתכנסת של ערי. וכן זה בגלל של ערי, ויש כבר תקדים לזה בתלמוד, מראה אומרת בתי כנסיות שבבבל, לערי התנאי הם עשויות. מה פירוש על תנאי? היו מתנים תנאי. שכעת אנחנו צריכים את המקום הזה, אין לנו מקום חלופי, ואחר כך כשנעבור למקום יותר טוב, כי ירחיב השם לנו, נעביר את בית הכנסת לאותו מקום, והמקום הזה שהתפללנו בו הופך להיות חולין לכל דבר, וכל זה כאשר לא עשו הקדש והתנו מראש. כשהתנו מראש ולא עשו אותו כהקדש, אין שום בעיה לעשות כן. ולכן תעשו ותצליחו, תאמרו תנאי שזה לא מקום, לא הקדש, אלא הוא חולין, אלא הוא בית כנסת של ערי. אבל עדיף, אם מבחינת העדיפות כתבו הספרים, שעדיף להתפלל בבית כנסת קבוע מאשר בבית כנסת לא קבוע. זאת אומרת, זה לא טוב, זה לא לכתחילה ולא למהדרין להתפלל במקום שהוא לא קבוע. אבל כשאין ברירה, אין ברירה, אין מה לעשות. תברכו מן השמיים.
אמן, תודה לשואל ויש הכוח. אנחנו עם שרון מהדרום. שלום לשואל.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
חודש טוב ומבורך הרב בזאת השם.
ועלינו טוב ומבורך.
אמן. עצינו של הרב לגבי צעצועים ומשחקים בשבת. האם מותר להורים הגדולים לשחק עם הילדים בצעצועים בשבת, מותר לטלטל אותם? ובהמשיך לשאלה, לקראת ג' מלך חשבון שיש עוד כמה ימים, האם יש עניין לקרוא פרקי תהילים או פרקי משניות לעילוי נשמת מורנו רבינו עובדיה יוסף?
בוודאי שכן. מהשבת הזאת, כן. מתחיל השבוע של יום פטירתו, שזה חל ביום שני, יש עניין גדול. עכשיו, לעצם הצעצועים מתחלקים לחלקים לכמה סוגים. יש צעצועים שהם עובדים על בטריות, בוודאי שאלה אסורות לשימוש בשבת. יש צעצועים שהם משמיעים קול, כמו שיש להם פעמונים וכדומה, לילד עד גיל 4, 5, ויש כאלה אפילו אומרים עד 6, אפשר יהיה להקל שישחק, אבל למבוגר לא, בפרט שמבוגר ישמיע לו קול, כי זה איסור דרבנן שאסרו להשמיע קול. ויש את הצעצועים, הסוג האחר, שיש בהם גזירה שמתקע, שיש שם תקיעה, כמו יש סוגי לגו שונים, אני מדגיש, יש סוגים שונים של לגו, יש לגו שהוא צריך לתקוע אותו בחוזקה, ויש לגו לא, שהוא הרכבה רגילה. הרכבה רגילה של לגו מותרת, אבל הרכבה, יש הרכבה ששם צריך לתקוע, שם זה יותר חמור, ולמבוגר ודאי אסור לעשות, כן? לילד אפשר להקל, כמו שאמרנו, עד גיל 6. שמע סבר כזה על רבי יעקב פולק, שהיה ידוע, היה גאון גדול בדורו, חי לפני קרוב ל-200 שנה. רבי יעקב פולק היה חריף מאוד, ויום אחד בשבת הוא יצא מבית הכנסת והלך לביתו, והיה עסוק בסוגיה עמוקה מאוד. כשהגיע לבית, הוא שכח ששבת, והדלתות שלהם היו עשויות עץ כבד מאוד ועווה, והיה כדי שמישהו יבוא ורוצה להיכנס, אז מקיש בדלת, אבל אי אפשר, העץ עווה והאצבע כואבת ובקושי נשמעת הנקישה. אז עשו שם כמין טבעת, יש את זה היום במקומות מסוימים, כמין טבעת, ומתחת הטבעת יש משטח או עיגול של מתכת, שהטבעת מקישה למתכת ונשמעת נקישה חזקה, כמו צלצול של פעמון. אז הוא שכח שהיום שבת, והקיש בטבעת נקישה אחת, שתיים ושלוש. צעקו מעבר לדלת, מי זה מחלל לנו שבת? אז הוא אמר להם, הכל קול יעקב, והידיים ידי חוץ מכבודו. אמר להם, זה אני יעקב שמשמיע את הכל, קראו לו יעקב פולק. אבל הידיים בעוונות הרבים עשו דבר שלא צריך יעקב היה לעשות. אז אמר את זה אחר כך בבדיחותה, כדי שאדם יזכור שבשבת לא יעשה השמעת קול בשבת. השם יזכנו לשמור שבתות הרבה, וכראוי וכדת וכהלכה.
אמן ואמן, תודה על הרב. ואנחנו עם יוסף מאשקלון, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
כבוד הרב, אם שבוע הבא אומרים תיקון חצות ותיקון לאה, האם צריך לפני זה להגיד וידוי?
בעיקרון, עיקר הוידוי שנתקן זה לאומרו לפני תיקון רחל, כיוון ששם יש בכי על חורבן בית המקדש. אבל בתיקון לאה, כיוון שאין שם בכי, בפרט בשנת השמיטה, כמו שלמדנו, שהזוהר הקדוש כתב, שבשנת שמיטה אין לומר בתיקון רחל, אין בכי ברקיע בלילות בחצות הלילה, שום כך אנחנו לא אומרים תיקון חצות בארץ ישראל. מחוץ על הארץ, כן. אז לכן, נאמר תיקון לאה ולא תיקון רחל, ואין צורך לומר וידוי. אבל יש כאלה חסידים ואנשי מעשה שמדקדקים ואומרים שכיוון שבתיקון לאה אני עושה תיקון כלשהו, בוודאי שהתיקון די חשוב, אז והאדם שעושה תיקון צריך שיהיה ראוי. ולכן, טוב לומר וידוי, ואפילו אם יאמר חטאתי, עוויתי, פשעתי, די בזה, לא צריך לומר את כל סדר הוידוי כולו. תברכו מן השמיים.
תודה רבה.
כן, תודה רבה. שאלה מבורכת. כבוד הרב, ובעניין הזה כדאי שוב להזכיר, נשאלת שאלה חוזרת לעניין שכח וטעה ואמר מוריד הטל במקום משיב הרוח. אמנם שבוע הבא אנחנו גם נאמר ברך עלינו. הרב אולי יחדד את...
חילוק גדול בין אמירת... מוריד דטל לבין אם אמר ברכנו, כי בימים האלה עד עכשיו, עד שבעה במר חשבן אנחנו נאמר עדיין ברכנו, אבל התחלנו לומר כבר משמיני עצרת, התחלנו לומר את משיב הרוח מוריד הגשם. לפי ההלכה, כיוון שזה רק הזכרה ולא בקשה, אם לא אמר משיב הרוח מוריד הגשם אינו צריך לחזור, בפרט שאמר מוריד הטל, שזה משהו. אבל כל עוד ולא הזכיר שם השם, יכול, צריך לחזור. שהגיע נאמן אתה לאחיות מתים, ולא, ואמר ברוך אתה, ולא הזכיר שם השם, מיד יחזור, לומר, משיב הרוח מוריד הגשם, לא יאמר אתה גיבור, כיוון שיש שם השם השם, אלא יאמר, רב להושיע, משיב הרוח מוריד הגשם, מקלקל חיים בחסד, וימשיך הלאה את התפילה. אמר, ברוך אתה השם, הזכיר א' ד' נון י', זהו, לא צריך לחזור. ימשיך הלאה, ימשיך מחיי המתים. אבל בברך עלינו הדין שונה. מאז דל שבעה במר חשבן, שאז אנחנו צריכים להתחיל לומר את ברך עלינו, והעיקר הבקשה זה ותן טל ומטר לברכה, שהאשכנזים אומרים אותו דבר, רק מוסיפים ותן טל ומטר לברכה, ולא אנחנו הספרדים משנים את כל הברכה כולה. במקום לומר ברכנו, אומרים ברך עלינו. ונפסק בהלכה שגם אם הוא אמר ברכנו, השם אלוקנו, יכול לחזור ולומר ברך עלינו השם, אפילו שהזכיר שם השם, יחזור ויאמר ברך עלינו השם אלוקנו. מתי? כאשר הוא עדיין באמצע הברכה. וכן אם בא לחתום ברוך אתה השם מברך השנים, ברוך אתה השם, ואמר שם השם, ועוד לא אמר מברך השנים, יכול לומר למדני חוקיך, כי כך פסק הריף, שבכל דבר שצריך לחזור, אני מרשה לו לומר, לסיים בחתימה, למדני חוקיך, אף על פי שזה לא מעין התפילה, כאילו הכניס באמצע איזה פסוק זר, עדיף מאשר ייכנס לבעיה של ברכה לבטלה. כך כתב, כך כתבו הפוסקים, וכך הראשונים עוד, אבל אם אחרי שהתחיל ברכה שאחריה, אז צריך, או חתם מברך השנים, יחזור לומר ברך, סליחה, כאן עדיין לא יכול, לא צריך לחזור, כיוון שיש לו תקנה באמירת שמה קולנו. אז ימשיך את התפילה, שיגיע לשמה קולנו, השם אלוקנו, ולפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, חוננו ואנו שמע תפילתנו, יאמר, ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה. ממשיך וחותם שומע תפילה. חתם שומע תפילה ועדיין לא הזכיר, צריך לחזור לברך עלינו. הגיע לאלוקי נצור לשוני מרע, ונזכר שלא אמר ברך עלינו, חוזר לברך עלינו. סיים את התפילה ובא לעקור רגלה, ואין לו עוד שום פסוק לומר, ושום תחינה ושום בקשה, הרי זה כאילו עקר רגליו, צריך לחזור לראש התפילה. אז צריך לזכור את ההלכות האלה, מתי חוזר ואיפה, ובאיזה קטע הוא נמצא בעמידה, כדי שידע מתי הוא מתקן ומה הוא מתקן, ושלא יעשה חלילה קלקול במקום תיקון. תודה.
ועצה טובה להתפלל מתוך הסידור, זה באמת נותן עוד יישוב דעת ומלכתחילה מונע טעויות. תודה.
חשוב שהחזן יכריז בכל רם ברך עלינו כדי שכולם יזכרו.
נכון, חזק ובור, תודה לרב. אנחנו עם מאזין מירושלים, שלום לך מנחם.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
שלום וברכה, אני רוצה לשאול את כבוד הרב בעניין, אנחנו מערכים השבת אדם שעבל על אחיו. האם יש מוטל איזה מגבלות לגבי ניהול השבת?
אחרי השבעה?
לא, תוך כדי השבעה.
תוך כדי שבעה? מארחים? כן, נו, נו.
כן, הוא נמצא אצלנו, אדם מבוגר. השאלה אם יש איזה מגבלות שחלות עלינו או עליו?
הוא נמצא אצלכם כל השבעה או שהוא בא רק לשבת?
הוא נמצא בשבעה בדירה אחרת, בשבת הזו אצלנו, אנחנו דואגים לו ורק רוצים לדעת, יש, הרי אין אבלות בשבת, אבל יש אבלות בתינה, השאלה מה צריך הוא לעשות, מה אנחנו לגבי שירים, דברים כאלה.
לגבי שירים, אתם תשירו רגיל, אבל תשתדלו להיות יותר מאופקים, כי אסור לו לשמוח, הוא לא מראה אבלות בשבת, אבל בתינה יש. לגבי ברכת המזון, אז אתם מברכים ברכת המזון רגיל, לא ברכת המזון לאבלים. יש שאלה איתו, מה איתו? כיוון שהוא מברך יחד איתכם, אז הוא צריך לברך ברכת המזון של כולם, כי זה בפרהסיה, כי אין אבלות בפרהסיה. אבל כשהוא בתינה, כשהוא אוכל בינו לבין עצמו ולא איתכם, הוא יברך ברכת המזון לאבלים. מה יש עוד? נעליים הוא לובש רגיל. הוא צריך לרחוץ פנים, ידיים ורגליים עם, לפני קבלת שבת, ואז יחליף את הבגדים העליונים שילבש בגדי שבת. זה מה שצריך לעשות. מוצאי שבת לפני תפילת ערבית, הוא פושט שוב את בגדי שבת ולובש את בגדי החול, את הבגד שקרוע, ושוב יושב על הארץ וחולץ נעליים, או על הארץ הוא מקום נמוך, וחולץ נעליים ומתפלל תפילת ערבית של מוצאי שבת.
תודה רבה לכם.
שבת
שלום,
חודש.
שבת שלום.
שבת שלום, חודש טוב ומבורך, ואנחנו עם שאלה נוספת. שלום לך, דוד.
שבת שלום וחודש טוב, כבוד הרב.
חודש טוב ומבורך.
שאלה שלי, האם יש היום לומר קודם תפילת ערבית ברכי נפשי, וכן אם אפשר, מי הוא הגאון הקול ססון, מחבר הספר קול ססון?
קול ססון היה הרב ססון מרדכי, בזמן הרב חידה, היה מראשי הרבנים בבגדד, איש קדוש ונורא, מקובל עצום, והיה בעל מופת גדול. אחד הדברים שהוא החריב, זה היה המסגד של אבו סיפן, כך קראו לזה. אבו סיפן, סן חריב. זה היה אותו שליט ערבי מוסלמי, שהיה בירושלים עיר הקודש, שגזר על רבי חיים ויטל לפתוח את הסילואן, לא הסילואן, סליחה, הסילואן פשוט נמצא היום בכותרות, את מי גיחון שאשר נמצאים שמקורם בתוך הר הבית. ורבינו חיים ויטל ברח לדמשק על ידי שהזכיר שם ביום שישי, שם קדוש, והגיע לדמשק. אותו אבו סיפן הגיע, סופו הגיע לבגדד, וישב שם בבנה מסגד, והיה שם מקום של תומעה, והיו המוסלמים הולכים לשם מתרפאים, ונודרים לו נדרים ונדבות, מדליקים לו נרות וכדומה, וגם יהודים לצערנו היו נגררים אחריהם. כי בשעה צרה האדם נאחז בכל מיני דברים. והיו, והרבנים כמה שהזהירו אותם לא ללכת לשם, כיוון שיש שם כוחות תומעה ולא שמעו, מה עשה הרב קול ששון? הלך ושכר דירה, חדר, מול אותו בית. והתפלל שם במשך חודש, עד שהמקום ההוא נעזב ונוטץ ולא נשאר מאומה ממנו. אחרי שעזב את המקום, הלכו לחקור מה עשה הרב, ראו שכתב, גם נצח בנגינות בכתב ידו, כי היה לו כתב יד יפהפה. סיפרו עליו שהוא כתב את כל הפרק האחרון של שיר השירים על ביצת תרנגולת. כמובן ביצת תרנגולת קצת גדולה, כתב את כל מי תנחה כאח לי יונק שדי מי, עד על הרי בטר, את כל הזה, ברח דודים מלך הנצוי על הרי בסמים, כתב את הכל עד האות האחרונה על ביצה אחת. ועוד היה לו עוד כמה דברים מאוד מעניינים, הצדיק שכתב קול ששון, הוא כתב גם עוד כמה ספרים על תהילה לדוד, על פירוש על אשריש וביתך, וכתב קול ששון זה פרקים שלמים של מוסר, בכל מיני נושאים של מוסר. ואז, וכתב את ספר דבר בעיתו, שני כרכים, אם זה על שבת, ראש חודש, פורים וחנוכה. ושם הוא כותב שיש לומר ברכי נפשי, זו השאלה הראשונה שלך, החלק הראשון של השאלה, שיש לומר ברכי נפשי בליל ראש חודש. וזה לא משנה בין בחול בין בשבת. היום אני לא יודע משום מה, בהרבה בתי כנסת לא אומרים, אנחנו גם כשהם לא אומרים, אנחנו אומרים את זה לפני כן, מקדימים בעודם אומרים שיר השירים, אנחנו אומרים בינינו לבין עצמנו את כל הפרק הזה, כי הפרק הזה הוא יסודי, חשוב ונפלא מאוד, שיש בו צורך. כיוון שהפרק הזה אמר אותו דוד המלך, והוא היה נפש, מי זה הנפש? זה המלכות, שכינה, נקראת נפש, ויש לה עלייה בשבת, וכל השבוע היא נמצאת בארץ, כביכול באפר, ובראש חודש ובשבת היא עולה. ובא דוד המלך, שהוא היה הנשמה שקשורה הכי הרבה והכי דבק בשכינה הקדושה, כמו שהגמרא אומרת, חמש פעמים אמר נפשי על חמש שמות שיש לה לנפש, והגמרא מרמזת לזה, שדוד המלך היה בחינת המלכות, והוא ספירת המלכות, ולכן הוא השביעי בהקפות של הושענא רבה, של שמחת תורה, ובכל יתר הדברים ראינו אותו שהוא השביעי, ויש אומרים שהוא יהיה מלך המשיח, ככתוב, ודוד עבדי נשיא עליהם, אז הוא בא ותיקן לשכינה את הפרק הזה, הוא חיבר אותו, ומי שמסתכל לפרק הזה, הפרק הזה זה עולם ומלואו, את כל היצירה ואת כל הבריאה ואת כל פרטי הבריאה, מה שיש בים, מה שיש ביערות, מה שיש במדברות, מה שיש בנהרות, מה שיש הלוויתן זה יצרת לשחק בו, וכל העניין של השכינה, איך היא מנהלת את העולם, זה היא אשר היא קמה, כמו שאמר באשת חיל, ואתה קום בעוד לילה, אבל כאן היא תזרח השמש שאספון, או נתם ירבצו, נצא אדם לפעולו, או התועד הערב, מרבו מעשיך, שמע את כל הפעולות שהשכינה הוציאה לאור, מה שהקדוש ברוך הוא נתן בה, והיא הוציאה החוצה, ואנחנו משבחים ומהללים אותה בליל ראש חודש, כיוון שאז היא עולה למעלה. כמו שתקנו רבותינו במשנה, לכל חג ומועד פרק, ולשבת מזמור שיר ליום השבת, ולכל יום את המזמור יום שלו, תקנו לנו לראש חודש את את הפרק של ברכי נפשי. אז לכן יש לומר אותו, ואני לא יודע למה לא אומרים אותו. יש כל כאלה שאומרים כאילו חלילה וחס זה מאיזה מקום זר, ומאיזה מקום שהוא לא מקורי, אבל לא נכון, טעות הוא, כי יש לנו ראיות שהמזמור הזה כבר היו אומרים אותו למעלה מלפני 500 ו-600 שנה, בכל קהילות ישראל נהגו לומר אותו לפני תפילת ערבית של ראש חודש. לכן אשרי מי שמחזיק במנהגים ולא משנה אותם, ולומר ברכי נפשי זה דבר גדול. אלא מה, לא יעשו מחלוקת בית הכנסת, שאם הציבור לאה ולא רוצה לומר, אז יגידו ברחש לפני כן, כל אחד יאמר בינו לבין עצמו. תודה רבה.
תודה כבוד הרב. מאזין דוד שאל שתי שאלות עם הרבה הרבה תשובה, עומק, והחכמנו. הגענו ממש לסיום, כבוד הרב, אנחנו רוצים...
סיימנו את הזמן,
כן,
לא
שמתי לב. לא, התשובה הייתה ארוכה, שלא תהיו...
הייתה תשובה ארוכה, וראש חודש ושבת, אז שיהיה לכם שבת שלום, וראש חודש טוב, ובשורות טובות, וגזרות טובות, וחיים ושלום לנו ולכל ישראל, והקדוש ברוך הוא ישמיד אויבינו ושונאינו, תחת רגלינו, אויב חיצון ואויב פנימי, גם ברוחניות, גם בגשמיות, ישמור צאתכם ובאכם, בצאתנו ובאנו לחיים טובים ושלום.
אמן ואמן.
שבת שלום. שבת.